מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן. שלום לכם, בוקר טוב. עד אתמול בבוקר פרשת 4000, הלא היא פרשת בזק ואתר וואלה, הייתה פרשה די אנונימית, כלכלית, קטנה, לא מאיימת על ראש הממשלה בסביבתו הקרובה, סיפור של מספרים, חברת בזק, רגולציה ועוד עניינים. אתמול בבוקר, כשהחקירה הזו הפכה לגלויה, הכל יצא החוצה. נראה כי חוקרי המשטרה הכינו מערב משמעותי ביותר לנתניהו ואנשיו. נראה כי פרק המסקנות בתיקים 1000 ו-2000 בשבוע שעבר היה תכסיס הרדמה לנתניהו ואנשיו. נראה כי החוקרים גילו בחקירתם יותר מדבר או שניים על קשר לא חוקי בין אנשי נתניהו לבין בעלי חברת בזק ואנשי אתר וואלה. החשדות ממש בקצרה, אנשי נתניהו קידמו את האינטרסים הכלכליים של חברת בזק ובתמורה קיבלו סיקור חיובי, נדיב ויהיו שימו גם חסר תקדים באתר חדשות פופולרי שבשליטת חברת בזק. אז נכון, המשטרה מייצרת ביממה האחרונה טקטיקות חקירה כדי להפיל בפח את הנחקרים, ונכון שהמשטרה מדליפה פרטים כאלה ואחרים מהחקירה, כמו הפרט הבא שביומיים הקרובים תחשף ראיה דרמטית בפרשה, ועוד כמה וכמה דוגמאות. אבל גם נכון שייתכן והכל רק טקטיקה, או כדי לשבור מישהו בחקירה, ואולי גם הכל מאוד נכון. ייתכן מאוד שסביבתו של ראש הממשלה פעלה באופן מושחת של יחסי תן וכך בין אחד מאנשי העסקים הבכירים בישראל, שבתמורה להקלות שונות לחברה שלו, חברת הממשלה פעלה באופן מושחת של יחסי תן וכך בין אחד מאנשי העסקים הבכירים בישראל, שבתמורה להקלות שונות לחברה שלו, חברת בזק, הקלות ששוות אולי מיליארדים, קיבלו נתניהו, משפחתו והסביבה שלו סיקור עד באתר חדשות פופולרי. אבל ייתכן גם שלא, שהכל אולי נסיבתי, אולי חברי, אולי כל מה שמתארים לא נכון. והסיפור הזה מעורר שאלות שונות, כמו האם נתניהו ידע מכל מה שהתרחש בסביבה שלו. אם כן, ייתכן והוא בבעיה. אם לא, הבעיה עוד יותר גדולה, שמאחורי גבו מתרחשים דברים מהסוג הזה. אבל זה מעורר גם עוד שאלה, על היחסים המורכבים של תן וכך בין עיתונאים לפוליטיקאים, בין אנשי עסקים, לכלי התקשורת. ויש גם את החשיבה הקונספירטיבית משהו שאומרת, שאחרי שמערכת עקיפת החוק לא הצליחה להפיל את נתניהו במסקנות של תיק 1000 ו-2000, והוא עוד לא התפטר, וגם לא בתיק 3000, תיק הצוללות, שבכלל לא מדברים עליו, אז בואו נפיל אותו בתיק 4000, תיק בזק. ואם כבר קונספירציה, אז עד הסוף. אסור להגן היום על ראש הממשלה בתקשורת. עיתונאי שיאמר משהו להגנת נתניהו עלול להיות חשוד שהוא עושה זאת בתמורה למשהו. אבל זה כבר קורה קונספירציה. אז הבוקר נעסוק בכל השאלות האלו ועוד נושאים ככל שנספיק, אך תחילה הכותרות. מהדורת הבוקר, הכותרות. בחדר חדשות בירושלים, ישראל בן צבי, בוקר טוב.
בוקר טוב ולהכותרות לבוקר זה. לטעי של חיל האוויר תקפו הלילה יעדים של חמאס ברצועת עזה, תגובה לירי הרקטות אמש לשטח ישראל. בהודעה דובר צה"ל נמסר כי הותקפה תשתית תת-קרקעית בדרום רצועת עזה. משרד הביטחון והסוכנות האמריקנית להגנה מפני טילים ביצעו הלילה ניסוי טיסה מוצלח במערכת הנשק חץ 3. הניסוי הוגדר כאמור בהצלחה, שני ניסויים קודמים בטיל הופסקו בשל תקלה טכנית. בבית משפט השלום בתל אביב הורה חמש בחמישה ימים מעצרם של מקורבים לראש הממשלה ובכירים בחברות ממשלתיות. על פי הערכות, ראש הממשלה בנימין נתניהו יחקר בקרוב בפרשה. רכבת ישראל תשבית למשך שבוע את הקו שבין תחנת בית יהושע בשרון ועד לתחנת תל אביב האוניברסיטה. מערך היסעים מופעל מהתחנות. נשיא סוריה אסד והמיליציות הקורדיות התאחדו במאבקם נגד צבא טורקיה והבטיחו במתקפה נגדו במחוז אפרין שבסוריה. ארגונים לזכויות אדם טוענים כי טורקיה עושה שימוש בנשק כימי נגד המורדים הקורדים בסוריה. ועדת האיתור לתפקיד מנהל רשות המיסים המליצה לשר האוצר כחלון על שני מועמדים לתפקיד, מירי סביון ורן יעקב. סביון משמשת כמשנה למנהל רשות המיסים, ויעקב מכן כממונה על השכר במשרד האוצר. כחלון יראיין את המועמדים ויביא את אחד מהם לאישור הממשלה. התחזית היום עלייה בטמפרטורות. אלה הכותרות.
תודה רבה לך ישראל בן צבי, נודה לעוסקים במלאכה הבוקר, העורך צביקה גרוניך, טכנאי השידור שלנו מוטי קופפר. שוב שלום לכם, בוקר טוב. נעסוק גם בהמשך בטיל חץ 3, שניסוי נוסף בוצע לילה בהצלחה, גם על ירי לעזה שהיה הלילה, או יותר נכון מתקפה של חיל האוויר על עזה, אבל כל העניינים האלה בהמשך. אנחנו נפתח תחילה עם תיק בזק, פרשת בזק, תיק 4000. הרבה מדברים על ההיבטים הפליליים של כן או לא, יחסי תן וכך, תקשורת, פוליטיקאים, אבל יש גם את ההיבטים הכלכליים של הפרשה הזו, ואנחנו רוצים לפתוח הבוקר עם כתבנו לענייני כלכלה, צבי טסר. שלום, בוקר טוב, צבי.
שלום, בוקר טוב, בצלאל.
בוא ננסה להבין מה הסיפור שם. אז יש את הסיפור העיתונאי והתקשורתי והפלילי, אבל יש גם המון כסף שמונח שם בתיק בזק, הרבה מאוד כסף.
כן, בסופו של דבר, תיק הזה, תיק 4000, הוא בעיקרו תיק כלכלי. החקירה כמעט כולה נועלה על ידי הרשות לניירות ערך, כי מה שהיא בדקה זה בעצם עבירות לכאורה שביצע שאול אלוביץ', הבעלים של חברת בזק, ואנשי אמונו בתוך החברה, מנכלית החברה ועוד בכירים בחברה, הם פעלו על פי החשד בניגוד לאינטרס של החברה עצמה, של מי שמחזיקים במניות של החברה, באיגרות החוב של החברה, למעשה כולנו הציבור, ודאגו לכיסו של אלוביץ'. העסקה המרכזית שעליה מדובר זה עסקה שבה מחליפה ידיים חברת יס. חברת יס הייתה עוד קודם לרכישה של בזק בבעלותו של אלוביץ', אחר כך הוא השתלט על חברת בזק, והוא לקח הלוואות מאוד גדולות מהבנקים כדי לשלם את העסקה הזאת של יותר ממיליארד שקל. הכסף הזה לא היה לו מהבית, והוא קיווה בהמשך למשוך כספים. במשך השנים הוא משך לא מעט דיווידנדים מחברת בזק. אגב, גם בתקופה שאבי גבאי, היום יושב ראש מפלגת העבודה, אז היה מנכ"ל החברה, בהמשך אבי גבאי יוצא וסטלה הנדל כסף במקומו, ואז אלוביץ' צריך כסף, ומה שהוא עושה זה הוא מעביר את חברת יס לשליטת חברת בזק. בעצם בזק משלם את סכום גבוה הרבה יותר מהשווי האמיתי של חברת יס, וככה הוא מרוויח את הכסף שנכנס אליו.
כמה כסף מדובר?
הסכום כרגע מול עיניי, אבל מאות מיליוני שקלים מעבר לשווי האמיתי של החברה. העסקה הזו כבר אז נתקלת בביקורת.
השאלה היא, העסקה הזו או כל המהלך הזה היה חוקי?
בסופו של דבר, על פי החשד, נעשו מעשים בלתי חוקיים כדי לאפשר עסקה כזאת, שהיא עסקה שהיא לא הגיונית, עסקה שהיא עושה לא טוב. זאת אומרת, בסופו של דבר היא מעריכה את יס יותר מהשווי האמיתי שלה, ולכן היא מאפשרת תשלום גבוה מעבר למה ש...
היא עושה טוב לבעלים. היא עושה טוב לבעלים של בזק.
לבעלים לא של בזק, לבעלים של יס.
של יס, אוקיי.
שמקבל את הכסף מבזק, בסופו של דבר עושה נזק לציבור, כי הצורה שבה אלוביץ' מחזיק בבזק היא באמצעות חברות שליטה. זאת אומרת, בפועל, על כל שקל שיוצא מחברת בזק, הוא נותן סך הכל 10 אגורות. רק שהוא מחזיק באמצעות שרשרת של שליטה בחברת בזק.
אוקיי, זה הצד הכלכלי. עכשיו מתחיל החשד, שמה, אנשים בכירים מאוד, שלא ננקוב בשמותיהם כרגע, שחלקם מקורבים לנתניהו, עזרו לו לקדם את כל התהליכים האלה, והתמורה הייתה, איך נקרא לזה, שליטה כמעט חופשית בתכני אתר החדשות וואלה, בכל מה שקשור לנתניהו, משפחתו, אנשיו, מתנגדיו, תומכיו וכו'.
כן, אז זה בסדר. מה שקורה, העסקה הזאת הייתה צריכה בין היתר אישור של משרד התקשורת, הרגולטור, מכיוון שמוצעת פה עסקה של בעלי עניין, שאלוביץ', שהוא בעצמו הבעלים של בזק, לוקח וקונה את יס, עסקה שממילא מעלה הרבה מאוד תמורי הזרה, ולכן החוק קובע שעסקה כזו בצריכה אישור של משרד התקשורת, מנכ״ל משרד התקשורת שלפני עידן נתניהו, גם אבי לוי, מנכ״ל משרד התקשורת שלפני מומו פילבר, הוא לא מאשר את העסקה. ברגע שנתניהו נהיה שר התקשורת, הוא ממנה את שלמה פילבר בקרובו, שמחליט בסופו של דבר לאשר את העסקה הזו, למרות כשהוא לוקח חוות דעת של אנשי מקצוע, כך לטענתו, ומאשר את העסקה. כלפי האישור הזה יש בעיה. כלפי האישור הזה יש את החשדות. כבר לפני מספר חודשים נעצר שלמה פילבר, והוא הורחק מהמשרד לתקופה ממושכת, ובגלל החשד שהוא בעצם אפשר בצורה בלתי מקצועית ובניגוד לחוות הדעת את המיזוג הזה. עכשיו מה שבודקים זה את החלק של נתניהו בסיפור. כי בסופו של דבר כל הזמן אמרו, ההחלטה היא של אנשי המקצוע, של מנכ"ל המשרד, הוא החליט, הוא אישר, ואם בסופו של דבר אם הוא טעה הוא צריך לתת את הדין.
אז איך מגיע לכם לסיפור היועץ התקשורת שמאוד מקורב נתניהו?
העניין הוא עכשיו, אנחנו תחת צו איסור פרסום, אז את העובדות אנחנו יכולים לתת במסורה מה שנקרא, אבל בסופו של דבר השאלה הגדולה היא בעצם מה הוא קיבל בתמורה. כי לצורך עניין מנכ"ל המשרד אין לו כל כך מה להרוויח מעסקה כזו, אם אנחנו לא יודעים שהוא קיבל משהו, טובת הנאה ממשית, אז קשה להוכיח מה, בשביל מה הוא עשה את זה. בסדר, עשית משהו שהוא, איפה זה עובר מטעות בשיקול דעת לבין משהו שאתה מקבל דבר במרמה, okay. או אפילו שוחד. ועל פי הפרסומים, מה שכעת התווסף זה אותה הטבה שקיבל נתניהו, שהוא הפטרון הפוליטי של שלמה פילבר והביא אותו למשרד, והטובה היא זה של וואלה נותנת סיקור חיובי תמורת כביכול, אז זה על פי החשד,
אם זה נכון, אם זה נכון, הסיקור החיובי הזה עלה מיליארד, לא יודע מיליארד, מאות מיליונים, לא יאומן. טוב,
כן, עכשיו אני אגיד לך, ממש בקצרה, צריך רק לסייג את זה, סיקור חיובי, זה שניתן סיקור חיובי, זה עדיין לא אקדח מהשן, זה עדיין לא הוכחה שיש פה עסקה. כי אתה יודע, יש הרבה מאוד כלי תקשורת, זו פרקטיקה שהיא מקובלת.
תשמע, אתה חבר שלי, אני יכול לתת לך סיקור רועד ברדיו, ולך תוכיח שזה קשור למשהו כזה או אחר.
כן, יכול להיות שגם אני רוצה לתת לך סיקור רועד, כי יש לי מה להרוויח מזה. אבל זה לא אומר עדיין שהעסקה אושרה בגלל הסיקור רועד, אלא אם כן יצליחו להוכיח שיש הוראות מפורשות, יש פה יחסי כך ותן, ואז זה מתן שוחד. כנראה שתיק 2000 עמד ברקע באוזניים והעיניים של כולם כשדיברו על יחסי כך תן, כשהחליטו להפוך את העסקה הזו לעסקה של שוחד.
ואת החקירה למשהו הרבה יותר משמעותי ממה שדעי עד עכשיו. צבי טסלר, כתבנו היום לענייני כלכלה, החכמת אותנו מאוד הבוקר בנפתולי הפרשה הזאת. תודה, בוקר טוב.
יום טוב.
עכשיו לעורך מרכז העניינים יצחק נחשוני, שלום, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב.
יהודה אבידן, גם שלום לך.
בוקר טוב.
אני מתאר לעצמי עכשיו, או מסרטט כאן בשידור, סיטואציה. יצחק נחשון יעורך עיתון, בא אליו יהודה אבידן, תקשיב, יש לי בקשה, כשאתה מתייחס לפרשה X, תעשה את זה בצורה כזו או בצורה אחרת. וביום מן הימים, יהודה אבידן גם מקדם עבור יצחק נחשון אינטרס כזה או אחר. זה חוקי או לא חוקי?
אתה יודע מה? זה לא פייר, כי המרכז העניינים מוכר קצת יותר מוואלה, אז זה לא יהיה פייר להשוות. אני חושב שמישהו כאן יתבלבל לגמרי. ואם ראש הממשלה אכן, אתה יודע מה, מחר את המיליארד שקל בשביל כמה כתבות אוהדות בוואלה, אז הוא צריך להיכנס 20 שנה לבית סוהר, לא לחמש שנים.
השאלה אם כל זה היה.
יש גבול לשטויות שאפשר להאשים את ראש הממשלה. אף אחד לא מעלה על דעתו.
רגע, עוד מעט נגיע לראש הממשלה. אני מדבר רגע על היחסי תן וכך. אני רוצה רגע שאלה מאוד יסודית ביחסי תן וכך. שלנו העיתונאים...
תבין שמישהו מנסה כאן לעשות איזושהי משוואה שתתפוצץ לכולם בפנים, כי אין עיתון ואין אתר שלא יש לו מה שנקרא תן ולא תן וכך. אתה יודע מה, מדי פעם מחליטים על הקבוצה הזאתי לסמן אותה וקבוצה הזאתי לחבק אותה. זה דבר טבעי, זה דבר נורמלי, ככה זה כל התקשורת.
יצחק.
אני חושב שאם הדברים האלה היו ככה כפי שאתה מציג אותם, אז כל העיתונים החרדיים, לפחות המפלגתיים, אלה שדואגים לחברי הכנסת שלהם, אני אומר לך מראש שזה כך ותן. אם אריה דרי מקבל סיכון נכון בדרך, וליצמן מקבל סיכור דחון בעמודיה, וחברי הכנסת של דגל התורה מקבלים
סיכור דחון. לא, 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 זו לא הדוגמה, כי העיתונים האלה מזוהים עם המפלגות האלה.
הם אבל לא, הם דואגים, הם דואגים לעיתונים האלה לכסף
ופנסה. כבבת עינם, ואם אחר,
נכון,
ואם אחר ואם, סתם
ואם
כלשהו.
זה המודד, ואם זה המודד, זה לא משנה אם הם מזוהים או לא מזוהים. אם המודד הוא שזה נקרא שוחד, אם נותנים לך סיכור אוהד, אז אני מציע שיבנו או שיקחו את הבתי כלא שמתפנים בנגב מהאריתראים.
שיעשו עיר מקלט במקרה הזה.
כן, במקרה הזה זה נכון. זה נכון לגבי כל עיתון שיש לו אג'נדה, וכמעט ואין עיתון, כמעט ואין עיתון או כלי תקשורת.
אתה יודע שגם העיתון האחרון המבשר, אני זוכר את הרב פורוש כמה הוא השתדל בשבילהם על מודעות והכל, ורץ בשבילהם, להשתגע בשבילהם.
נכון, אתה ראית פעם שיכתבו דבר רע על סגן השר פורוש במבס?
ואתה יודע מה, אני לא אומר את זה חד לשלום כשחיתות. זה ככה...
לא, להפך, אני אומר, זה לא יכול להיות המודד.
אבל תחשבו לאיזה מצב הגענו. תחשבו רגע לאיזה מצב הגענו. ראש ממשלה מתמודד... תקשיב, ראש ממשלה מתמודד מול תקשורת עוינת, לעומתית, תוקפנית, לא רק הוא, כל המחנה שהוא מזוהה איתו. אף אחד מהם לא ענייני. וכשצריך לשלוח אנשים שיבקשו להאזן קצת את הסיקור המאוד מוטה בעיתונים מאוד מסוימים, בלי להיכנס לשמות, אז זה שוחד.
לא, יותר מזה, אבל בצלו, יותר מזה.
יש בעיה אחת עם ראש הממשלה, ואני אומר את זה לא חלילה כדי להגיד שיש משהו בחשדות, אבל הוא אובססיבי לתקשורת. ואובססיביות לתקשורת יכול לא לעשות גם טעויות. מבחינתי צודק יהודה שוואלה זה באמת כלי שולי, ואם הוא השקיע, אם יתברר חלילה שהוא השקיע משהו בעסקה עם בזק כדי שהוא ורעייתו יקבלו סיכור עד בוואלה, אני אסתכל על זה בעיניים מאוד תמוהות לגבי
אבל הסיקור האוהד, אבל הסיקור האוהד הוא דבר חוקי ולגיטימי. השאלה האם מישהו מאנשי נתניהו נתן תמורה, סייע לבזק להביח הרבה מאוד כסף,
אם דבר כזה היה בתמורה לסיקור אוהד בוואלה, זו התמורה.
אבל
זה הרבה יותר חמור, זה הרבה יותר חמור מסתם שוחד, אלא זה טיפשות, זה דבר שאי אפשר.
כי אתה יודע, יפתחו עכשיו כל עורך דין מתחיל שיציג את נתניהו, יפתח את וואלה כרגע על התקופות האלה, ויגלה עשרות כתבות לא מחמיאות על נתניהו.
בוא נשים את הדברים על השולחן. העובדות, לא החלק של עסקת בזק. העובדות שעובד שהיה מתקבל שם לעבודה, היה מותנה איתו שאסור לכתוב על נתניהו, בעיקר על רעייתו. זה נכון
שהמקום הזה אוהד נתניהו, דרך אגב, בדיוק כמו שישראל היום. העובדות אומרות שאדם שרצה לכתוב נגד נתניהו לא היה מתקבל לישראל היום. אם אתה רוצה לכתוב היית צריך לעבור את האישורים לשנייה דקה. יש הבדל בין להגיד שאלוביץ' יטען מחר, אני, יש לי את הדעות, כמו שיש לישראל היום, אני ימני, אני רוצה לקדם את האג'נדה של ראש הממשלה. זה דבר אחד, ונכון, גם כתבות לא אוהדות במיוחד עליו, לבין לומר שזו הייתה חלק מהעסקה. ודאי שיכול לטעון מילצ'ר, אלוביץ' ולטענו אחרים, שזה הקו של המקום. זה בין זה לבין להפוך את זה לחלק מעסקה של קבלת מאות מיליונים במדינה בתמורה לארבע כתבות על יאיר ושתיים על שרה ואחד על ביבי, יש גבול באמת, וזה וואלה, חבר'ה.
מבחינת ההיגיון יש גבול, אתה אומר. מבחינת ההיגיון.
בוודאי.
אבל זה יותר מתיק 2000 שבתיק הזה, שבו
הפוך.
בטוח, לא. לא, לא, לא. זה יותר, כי שם בטוח שהתמורה לא בוצעה.
אין קשר.
מה שהמשטרה אפילו טוענת.
הכוונה...
אין שוחד.
לא, לא, לא. הכוונה היא מספיקה. ביצוע השוחד עצמו הוא לא מעלה במורי.
כאן יש הוכחה שהוא נתן, אם זה בתמורה או לא, איש לא יודע.
טוב, אני רוצה לבדוק, חברים, תהיו איתי רגע על הקו, לבדוק איך זה עובד באחד העיתונים הגדולים, אולי הנפוץ ביותר ישראל היום. מתי טוכפלד, הכתב הפוליטי של העיתון, שלום בוקר טוב, מתי. מתי?
בוקר טוב.
בוקר טוב, מה שלומך?
ברוך השם.
טוב, אפרופו פרשת בזק וכל מה שאנחנו נחשפים ביממה האחרונה, לרוב בטח הם ספינים ותרגילי חקירה כאלה ואחרים. אותי מעניין איך זה עובד בישראל היום. מאשימים אתכם הרי כשופרו של נתניהו, וזה לגיטימי, לפחות בעיניי. איך זה שעוד עד היום עוד לא גילינו איזושהי האשמה שבתמורה לסיקור רועד בעיתון לנתניהו, נתניהו עוזר למישהו מאנשי העיתון, מקדם את העיתון, דוחף את העיתון, נגד חוק ישראל היום, איך זה לא הגענו עוד לשלב הזה?
אני חושב שבכלל כל הסיפור הזה של סיקור רועד בעיתון שווה לאיזושהי תמורה שאיתה אפשר להאשים אדם על עסקת שוחד. אני חושב שקצת מישהו פה הרחיק לכת, כי אם תסתכל על כל ההיסטוריה של העיתונות בארץ, אתה תמיד אתה תראה שיש אנשים מועדפים על כלי תקשורת מסוימים. תמיד זה היה, תמיד זה יהיה. אני אפילו אגיד לך יותר מזה, אתה יודע, שאתה רואה לה, שאתה מסתכל למשל איך עיתון ידיעות אחרונות סיקר את אהוד אולמרט כשהוא היה ראש ממשלה, איך עיתון ידיעות אחרונות סיקר שרים בממשלתו של נתניהו, שרים מסוימים ממפלגות מסוימות בפלגותו של נתניהו, חלקם אפילו הזרימו כספים באמצעות המשרד שלהם לקמפיין שיווק ענק באותו עיתון. ואגב, לא, אני לא סתם כמובן מדבר על ידיעות, עוד כלי תקשורת נהגו אותו דבר באותו אופן, ולכן בכלל, פרגון כמשהו שהוא שווה ערך כספי כהוכחה לתמורה, עסקת שוחד זה דבר סופר בעייתי. מספיק אם תסתכל על חוק ישראל היום שעבר בכנסת הקודמת ב קריאת רומית, החוק הזה הוא נעשה ביוזמת ידיעות אחרונות. ציפי לבני, שרת המשפטים דאז,
טוב, אתה עכשיו הסנגור של נתניהו, בוא נדבר תקשורת.
לא מדבר על סנגור של נתניהו, מדבר על סנגור של העיתונות, כי אני חושב, בדיוק זו הנקודה, ציפי לבני עומדת בראשות ועדת שרים לחקיקה כשרת המשפטים, והיא מנופפת בחוות דעת משפטית, והיא מודה את החוות דעת המשפטית הזאת, כמובן בעד חוק ישראל היום, ניסח משפטן שנזכר על ידי נוני מוזס. כלומר, נוני מוזס העביר לחוות דעת משפטית שעל בסיסה היא רוצה להעביר עכשיו הצעת חוק שתיטיב עם נוני מוזס, והיא לא נמצאת בחדרי החקירות. היא קידמה חוק.
אז מה אתה בא ואומר? אתה בא ואומר שכל החקירות האלה הן חקירות פוליטיות?
כל מה שאני אומר, שכל הסיפור, שמישהו פה הרחיק לכת, שכל העניין הזה של קביעה, שפרגון בעיתון זה תמורה, זה, אני חושב, פרשנות מאוד מאוד קיצונית.
יצחק נחשוני, אתה מסכים עם זה? אתה בכל זאת עורך עיתון ותיק מאוד ב...
כן, אני מסכים עם זה שזה לא הגיוני. אני לא מדבר מבחינת מה שמתי מדבר, אלא זה לא הגיוני שתמורת סיקור רועז שלו ושל רעייתו, הוא שילם בעסקה של מיליונים. תחפש סיבות אחרות שהוא נתן את העסקה הזאת, אולי תמצא. אבל זה לא הגיוני שסיקור רועד בוואלה של שניהם, זה, כן, של ראש הממשלה ובעיקר רעייתו, זה מה שעמד בבסיס העסקה הגדולה הזאת של בזק.
אוקיי, יהודה, מה רצית לומר?
מה שאומר מתי אולי רוצה לומר, ולא אומר את זה, אתה קורא את זה בשימה חדמון היום בידיעות אחרונות, שהיום היא אומרת, חבר'ה, אם עד עכשיו שתקתם ולא פירקתם את הממשלה, עכשיו אתם חייבים לפרק. שימו לב, רק חשדות עכשיו יש, היום יש רק חקירה, פרסומים שונים בעיתונות, אבל עכשיו היא אומרת, זהו, כבר קצה השעה.
אתה לא מבין, יהודה אבידן, אתה לא מבין את הלחץ של אנשי התקשורת האלה, קשה להם לראות את נתניהו ואת הממשלה שלו עדיין שורדת.
עד שביבי לא ילך הביתה, זה לא יעזור שום דבר, כל דבר יראה לנו כסל ערים כערים, הדבר הזה ימשיך להיות בלחץ מסיבי, ואני מקווה מאוד שאיך אומרים, הכותרת הבאה תשנה את הכותרת של היום, והדברים ישתנו.
טוב, יש לי עצה בשבילך, תפסיק לקרוא את הפרשנים האלה ולא תתעצבן על הבוקר.
להכתבה של הפלת ממשלה,
יהודה,
החלפת שלטון בצורה כזאת.
יהודה, תפסיק לקרוא את הפרשנים האלה על הבוקר והכל ירגע לך.
לא, בסדר, אתה יודע, זה
מתי, משפט סיכום שלך לסגה שבה אנחנו...
אני חושב שבאמת כל הסיפור הזה הוא מרחיק לכת, כי אנחנו דיברנו, אתה יודע, דוגמאות מאוד קיצוניות ומאוד גדולות, אבל צריך לומר שהיחסי מקח וממקרה, יחסי קבלת תמורה שבין עיתונאים לפוליטיקאים בתקשורת, זה דבר שהוא ביום, הוא דבר יום ביומו.
והוא חוקי ואתי?
את כל, אני אומר, את כל מוסד הסקופים, אתה יודע, הרי מה זה סקופ? בא בן אדם,
נותן לך סיפור בתמורה לזה שתשמור עליו בעיתון מחר מחרתיים.
לא רק תשמור, זה בדרך כלל גם מלווה בהבטחה לתמונה גדולה שלו וכו'. עכשיו אתה מקמת את זה בכף, אתה מקמת את זה בכסף, אז תמונה גדולה בעמוד ראשון של עיתון מוביל, כמו למשל ידיעות או ישראל היום, זה דבר ששווה עשרות אלפי שקלים אם לא יותר. והוא מקבל את זה בחינם, תמורה לזה שהוא נתן סקופ. הנה לך עסקת שוחד, לדברים אין סוף, וחבל שאף אחד לא, אתה יודע, קם ודופק על השולחן ועוצר את הסאגה המטורפת הזאת.
טוב, יום יבוא וייצרו עיתונאים על יחסי תן וכך כאלה.
ממש.
יצחק, אתה חושש מזה?
לא, אני לא חושש מזה. לא, אין, יחסי תן וכך, לא קוראים לזה כך. זה ברור שכאשר מישהו נותן לי סיפור טוב, אז, והוא נמצא בתוך הסיפור הזה, אז הוא יובלד בתוך הסיפור הזה. אין טוב. בזה שום שוחד. יש בזה תרומה גדולה לתקשורת, ותרומה גדולה גם לפוליטיקאים ולכל הפוליטיקאים, כי כל אחד עושה את זה. גם משמאל וגם מימין.
טוב, חברים, אנחנו נסתפק בזה. תודה רבה לכם. יצחק נחשוני, עורך מרכז העניינים יהודה אבידן, ממתי תוכפלד ישראל היום, שלכוננו בוקר שקט וטוב.
תודה.
וסיקור טוב ואוהד לכולם, זה כמובן. נצא להפסקת פרסומת עוד מעט, נשוב.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן. כשמחפשים בשר איכותי טרי, צפראי. צפראי, המומחים לבשר. כל חלקי הבקר מעגלים צעירים. משלוחים עד בית הלקוח בחשות הרב לנדה שליטה. ניתן להשיג שחיטת לובביץ'. צפראי, עזרה 11 בני ברק. 1-700-708-440. לצאת? להתעברר? להנות ושיהיה מושלם? קפה קפה, כנפי נשרים מהדרין בירושלים, מזמין אתכם להנות מתפריט עשיר. בסניף מרווח, עם חניה בשפע, מחכים לארח אתכם בקפה קפה. סניף כנפי נשרים 24 ירושלים. חדש, תפריט אירועים. להזמנות 02-587-6507. 02-587-6507. חתונה בכפר סבא? זה גדול. אולם מפואר עם רישיון עסק עד 900 איש? זה גדול. אוכל משובח ועשיר בחשרות למאדרים? זה גדול. גינת אגוז, כפר סבא. החתונה שלכם הולכת להיות אירוע גדול מהחיים. לאירועים במחירי השקה, חייגו עכשיו. 09-76-77-991. גינת אגוז, לאירועים גדולים מהחיים.
סליחה בבקשה, אפשר לשבת?
בוודאי, מרכז השולחן והכיסא, כל סוגי השולחנות והכיסאות למטבח, לסלון ולמשרד, במחירים מיוחדים מהיבואן לצרכן. מרכז השולחן והכיסא, ירמיהו 23 ירושלים, פתוח מ-10 עד 10 רצוף.
כל מה שחשוב לך.
אמא, אנו שמחים לבשר לך שמהיום, המרכז לנשים ויולדות שיבא בתל השומר פועל בהתאמה גם לנשים המקפידות על דרישות ההלכה ועל כשרות מהודרת.
מתאמת קהילה עומדת לרשותכן. לכל בקשה או לקביעת סיורים וקורסי הכנה ללידה, חייגו 052-666-7991. 052-666-7991.
אופטיקה אלברים במבצע שיכניס אתכם לפוקוס. שני זוגות משקפי מולטיפוקל שבמבצע ב-1,399 שקלים.
פורים שמח!
איזה יופי, הגיע סעודה של פורים.
גם בפורים הזה משמח בית התבשיל אלפי רעבים במשלוח סעודות מבושלות ומוכנות בעיצומו של יום הפורים עד לפתח הבית. התקשרו עכשיו לבית התבשיל ותזכו לקיים מצוות מתנות לאביונים בהידור בו ביום. 1-800-350-535.
כשמחפשים בשר איכותי טרי, צפראי, המומחים לבשר איכותי וטרי בחשות הרב לנדה שליטה. 1-700-708-440.
סוף עונה בקיווי, רשת אופנה לילדים, כל קולקציית החורף ב-80% הנחה, חולצות ומכנסיים החל מ-14.90, סריגים וסמלות החל מ-29.90. כן, 80% הנחה. קיווי, רשת אופנה לילדים.
יצחק,
יותר מ-100 הולכי רגל נהרגו בשנה שעברה בתאונות דרכים. נהגים, שימו לב, אל תתנו להולכי הרגל להפתיע אתכם. העטו בקרבת מעברי חצייה ותנו זכות קדימה להולכי הרגל. נלחמים על החיים עם הרלב"ד, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
התהפכת על הראש? עזוב את מיחם השבת המסוכן ועבור לנועם אחד. נועם אחד, המיני בר המהיר בעולם עם המיכל המשפחתי שנותן לכם גם בשבת מים קרים וחמים ברגע אחד. מאושר לשימוש בשבת בחשרות בדץ מאדרין הרב רובין. ועכשיו מבצע מיוחד לזמן מוגבל. קנו מיני בר נועם אחד וקבלו מאסטר סלייסר מקורי מתנה. המלאי מוגבל, כפוף לתקנון. חייגו עכשיו כוכבית 85-10. נועם אחד, זורם ברגע אחד. כוכבית 85-10.
החתונה מתקרבת במהירות ואתם זקוקים להלוואה? קרדיט אקספרס. הלוואה מהירה וזולה מגופים בנקאיים וחברות האשראי. אישור סופי תוך דקות. ללא בדיקת מסמכים וללא פתיחת חשבון בנק. חייגו, כוכבית 8941. קרדיט אקספרס. הדרך המהירה להלוואה בטוחה. קיים את הריסקה. בכפוף לאישור הגורם הממן. אי העמידה בפיראון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
הראל, המרכז הרפואי המתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. כי פה בריא וחיוך יפה הם לא עניין לעשירים בלבד. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301. הראל, וגם אתם תתחילו לחייך.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
שלום, בוקר טוב ליועץ התקשורת רונן צור.
בוקר אור.
תשמע, אתה הרבה שנים בתחום, היית אפילו תקופה קצרה חבר כנסת, ואתה מכיר את העניין משני הצדדים. כמה פעמים אמרת לעיתונאי, תשמע, אני רוצה שתקדם את הלקוח שלי, אני בתמורה אתן לך סקופ גדול, היום, מחר, בהמשך, נעשה דבר יום ביומו, נכון?
כן, הרבה פעמים.
איפה הבעיה?
לא הצעתי לו כסף.
או לא הצעת לקדם לו אינטרסים.
לא הצעתי לו כסף, לא הצעתי לקדם אינטרסים כספיים, הרי יש קודים לדברים האלה. תאר לך שהייתי אומר הייתי אומר לך, הבוקר, תשמע, בוא תראיין לקוח שלי, ואנחנו בתום הרעיון, נזרים לחשבונך 40,000 שקלים. אז נשמע שזה פרקטיקה מקובלת?
לא.
אוקיי, אז על זה אנחנו דנים. בעצם בעניין הזה אנחנו דנים איפה עבר הקו, הלא דק אגב, זה קו עבה מאוד, בקשר שבין הסיקור לבין התמורה. כי אם התמורה היא בגדר הדברים המקובלים...
אבל העיתונאי נותן לך סיקור מלטף לפי האינטרסים שלך או של הלקוח או של פוליטיקאי כזה או אחר, לא פוליטיקאי, אפילו חברה עסקית. אתה בתמורה לוקח אותו לארוחה טובה במסעדה, לוקח אותו למסע נחמד בחול, לסקר את אותה פעילות של החברה למשל.
לא, לא, זה לא עובד כך. אנחנו לא לוקחים אף אחד למסע נחמד בחול לסקר את פעילותה של החברה על בסיס שבועי או חודשי. אלו דברים חריגים, יכול להיות מסע כזה. אני מטפל...
ואם עושים גילוי נאות תמיד, וכשעושים את הגילוי הנאות והקורא יודע שאני נסעתי עכשיו לסקר את, למשל, חברת מכוניות שרוצה עכשיו לשווק מכונית חדשה, לוקחים קבוצת כתבי רכב לאותה... אל אותו מפעל של אותה חברה אי שם בעולם, וכמובן שהעיתונאים שנוסעים נהנים מטיול נחמד, אבל הקורא יודע שהוא עורך של אותה חברה, יש גילוי נאות. אבל כשאתה אומר לעיתונאי, תשמע, תן לי את הסיקור האוהד והמלטף שאני צריך, לא תמיד הקורא יודע שיש מאחורה תמורה כלשהי, התמורה של הסקופ שיבוא בהמשך.
נכון, הקורא לא תמיד יודע על כך שיש מערכת יחסים, אגב זה דבר אנושי, יש מערכת יחסים בין עיתונאים לבין עורכים, יש איזשהו איזון, אגב, כשאתה נותן סקופ לעיתונאי אחד, אתה לפעמים חוטף מראש אצל ארבעה עיתונאים אחרים, ואז אתה מצ'פר את אחד מהכועסים ואחרים. זאת מערכת יחסים מקובלת, כך עובדת התקשורת, גם מול אנשי עסקים, גם בפוליטיקה, אלו דברים שמאזנים אחד את השני. כשנכנס המרכיב הכספי, הוא שובר את האיזון, כי הוא יוצר איזושהי תלות חדשה, ואגב, כשהכסף הזה הוא גם בא מממד שלטוני, אז בכלל נשברים הקודים לחלוטין. אנחנו, קראתי הבוקר מאמר מאוד מעניין על כך שמדובר בניצנים של רודנות. ובאמת, בעולמות הרודנות יש קשר מאוד עדוק בין השלטון לבין כלי התקשורת, בממדים של בעלות, כסף, דברים שבמדינה דמוקרטית אסור שיקרה.
מה צריך עיתונאי לחשוב? אני קורא ציטוטים הבוקר מעובדים לשעבר בוואלה, שאומרים שהכתיבו לנו ידיעות, הכתיבו לנו משפטים, הכתיבו לנו מה לומר, מה לכתוב, מה לדווח מלמעלה. זה כן לגיטימי שמישהו מכתיב מלמעלה? עכשיו, אף אחד לא יודע אם יש תמורה או אין תמורה, אם יש קשרים כלכליים בין בעל השליטה בחברה לבין פוליטיקאי כזה או אחר. זה לגיטימי?
זאת נקודה מצוינת, הנקודה שאתה מעלה. כי היא נמצאת בשטח האפור. אנחנו מכירים כלי תקשורת שהם מזוהים עם קו מסוים. יש לפחות בישראל שני כלי תקשורת שנמצאים במוקד של דיון ציבורי מאוד רחב, ושלגבי שניהם יש טענה שהם מוטים לטובת סיקור, אחד בעד נתניהו, אחד נגד נתניהו. בשניהם מדובר בוויכוח שהוא בסך הכל ויכוח לגיטימי, סביר, שדן איפה נחצה הקו של סיקור שהוא כבר לא אתי או לא עיתונאי, אבל אלה שאלות עיתונאיות. אם כלי תקשורת בוחר לצדד בקו מסוים ואתה בוחר לקרוא אותו, זה עניין שלך עם כלי התקשורת.
לא נעים לך, לא מתאים לך, אל תקרא אותו.
בדיוק, אבל אתה יודע את זה.
יש כאן עוד היבט, אבל רונן, יש כאן עוד היבט. נתניהו מרגיש התקשורת נגדו, והוא מחפש כלי תקשורת שיסקרו חיובית את פעולותיו, וקשה לו למצוא את זה, קשה לו להגיע לתוצאה כזו. אז יש לו את ישראל היום, בסדר, הוא עיתון שתומך בו מתחילה ועד סוף, אבל הוא רוצה גם את התקשורת האחרת, תקשורת ההמונים שמגיע להרבה מאוד אנשים. אולי אין לו דרך אחרת להגיע אל ליבם, אלא בצורות כאלה ואחרות, שהן לא תמיד גם אולי חוקיות ואתיות.
תשמע, יש הגזמה עצומה בטענה הזאת שנתניהו זוכה לסיקור עוין בתקשורת. נתניהו הוא ראש ממשלה כמעט הכי ותיק שכיהן כאן במדינת ישראל מאז היווסדה. נתניהו זוכה לסיקור ביקורתי בתקשורת, קודם כל כי הוא בתפקיד, הוא ראש הממשלה, והוא צריך לדעת להכיל ביקורת.
כמו כל ראש ממשלה.
מצד שני, כמו כל ראש ממשלה, כן. מצד שני, יש גם הרבה מאוד כתבות חיוביות. אנחנו זוכרים את הסיקורים של כל נאום שלו, והקוסם, וכל הסופרלטיבים, ואפילו בארץ נהדרת, התוכנית הכי ביקורתית, תוכנית הסתירה הכי ביקורתית בטלוויזיה, נתניהו מוצג שם כדמות חביבה, משעשעת, מתוחכמת, ארמומית, זו שמצליחה להאפיל על כל יריביה ולשתק את האופוזיציה, כבר אולי 6-7 שנים, שאנחנו, זאת אגב שאלה שאף אחד לא מדבר עליה, אין אופוזיציה בישראל, אין באמת אופוזיציה. תאר לך שנתניהו היה עכשיו יושב ראש אופוזיציה.
חלק מהיומנות הפוליטית שלו שאין אופוזיציה, ושהוא משתמש בתקשורת, גם כשהוא תוקף אותה שהיא נגדו, גם זה חלק מהמיומנות שלה.
בדיוק. אז לבוא ולומר שהוא לא זוכה לסיקור חיובי מהתקשורת, הוא זוכה לסיקור חיובי מהתקשורת. יש לו את העיתון הנפוץ ביותר בישראל, שמסקר באופן, אגב, חינמון, גם מופץ, עיתון לכל דבר, שמופץ בחינם, משפיע על דעת הקהל, ערוצי הטלוויזיה, גם הם משתדלים לאזן. אז יכול להיות שלפעמים יש תקופות של הטיה כזו, הטיה אחרת, אבל הבן אדם מקבל את הנאומים שלו בשידור ישיר כל הזמן. זוכה לסופרלטיבים אינסופיים, זוכה מערכת בחירות אחרי מערכת בחירות, יש גבול לרדיפה
או לתחושת נרדפות הזו. יועץ התקשורת רונן צור, אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, שיהיה בוקר טוב.
בוקר טוב.
חבר הכנסת מיקי זוהר מהליכוד, שלום לך, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב.
מה התחושה שלך כשאתה שומע היום את כל השיח הזה סביב נתניהו והסיקור התקשורתי, ואני עוד לא מדבר על החקירה הפלילית סביב הפרשה הזו?
אני חושב שמה שעושים לנתניהו זה לא רחוק ממה שעשו ליצחק רבין, זיכרונו לברכה. ואני לא מגזים בדבריי. למעט נטילת חייו של ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו, עשו לו כמעט הכל. זו רדיפה פוליטית מהחמורות שאני לפחות נתקלתי בהן. כל פרשה במדינת ישראל מנסים לשייך לנתניהו, מציגים אותו מבוקר עד ערב, בכל כמעט רשתות הטלוויזיה, כפושע, כעבריין, כמי שמניע מהלכים פליליים, למרות שהדברים כמובן לא רק שהם לא הוכחו, הם אפילו לא נחקרו, ובמקרים בהם הוא נחקר, חרצו כבר את גורלו, קבעו שמדובר במקבל שוחד, ואתה מסתכל על האירוע ורואה כמה העוול הוא בלתי נסבל כלפי אדם אחד, שקוראים לו בנימין נתניהו, פשוט תסתכל על יאיר לפיד, שביצע עבירות יותר חמורות לכאורה, אם כאשר ראש הממשלה ביצע עבירה כפי שהם נוסעים לייחס לו,
כמו מה למשל?
לארנון מילצ'ן, כשאנחנו יודעים...
מה יש לך לו, מה לפיד, כן?
כשאנחנו יודעים שיאיר לפיד לא חתם על הסכם ניגוד עניינים, ולא ציין את מילצ'ן כחלק מהבעיה של ניגוד העניינים שלו, קיים במשרדו דיונים בנושא של מילצ'ן, ישב עם מילצ'ן, הבת שלו, של מילצ'ן, שהיא בעצם מילצ'ן בעצמו, תרמה למפלגת יש עתיד הרבה מאוד כסף, הוא העסיק את יאיר לפיד, והוא עדיין, יאיר לפיד, לא נחקר במשטרה על חשש לעבירות של שוחד. אבל את ראש הממשלה כבר הרשיעו בתיק, שתבין איפה אנחנו נמצאים את מידת האבסורד. עכשיו יש עוד דבר. אנחנו שומעים שאתמול בערב המשטרה מנסה להגיע לאלדד יניב. איש שמאל, הבנתי שהם עשו איזה שהם סוכנים שניסו לתפוס אותו בהפגנה. מצד ימין בוחרים בנתניהו. מצד שמאל בוחרים באלדד יניב. מי לא נפגע? האיש באמצע. יאיר לפיד. עכשיו תגידו לי, זו תיאוריה קונספירציה לחשוב.
א', היא נשמעת קונספירציה. מה אתה רוצה לומר? רגע, מה אתה רוצה לומר? שהמשטרה עמותה פוליטית, שהמשטרה רודפת את נתניהו?
אני מבקש להשלים את דבריי, ולתת לציבור לשפוט. האם ייתכן שסיגלוביץ', בוגר 433, שכל החוקרים, כפי הנראה, מוכרים אותו, פקודים שלו, חברים שלו מהעבודה לשעבר, עוסקים מבוקר עד ערב, כדי לחזק את יאיר לפיד? אני שואל את השאלה הזאת היום, ואין לי תשובה. ואני אומר לכם שיש לי חשש גדול שהתנהלות המשטרה בכל מה שקשור לסוגיות שאנחנו רואים כרגע היא לטובתו של יאיר לפיד. והדבר בעיניי חמור, כי יאיר לפיד שיש גם כעד מרכזי בפרשה נגד ראש הממשלה, המשטרה נסמכה על עדותו בזמן שמדובר בעד עוין שכל מטרתו היא להדיח את ראש הממשלה מתפקידו. אז אם תגידו לי שכל הטענות האלו שטענתי עכשיו בכמה שתקות האחרונות הן מופרכות, אז צר לי. אני חושב שאנשים לא יודעים כנראה מה באמת קורה פה במדינת ישראל.
אתה באמת חושב קונספירטיבית שיש במשטרה חוקרים בכירים שכל המטרה שלהם היא לעזור ליאיר לפיד ולהפיל את נתניהו? אם לא הולך להם בקלפי, נעשה זה באמצעות חקירות? אתה באמת מאמין במשפט הזה?
חד משמעית, כן.
מי האיש או הגורם שצריך לחקור את הטענות האלה?
רק ועדת חקירה ממלכתית. שצריכה לקום לרשות שופט שיבדוק את ההתנהלות הזו. אני מוטרד.
אז אמרו לך שאתה משבש הליכי חקירה, אתה מנסה לאיים על החוקרים, או...
אני לא סומך על החוקרים, נקודה. אני לא סומך על חוקרי המשטרה הללו שעוסקים בפרשות ציבוריות שקשורות לראש הממשלה נתניהו. אני לא סומך עליהם, נקודה. ולפי התנהלות המשטרה, מתחילת הפרשות עד עכשיו, הדעה שלי יותר ממבוססת, ואין לי צל של ספק, שהעניין פה לא אובייקטיבי בעליל כלפי ראש הממשלה.
אנחנו עדיין לא...
אגב, אני גם אומר את זה בלי חשש, כי אני באופן אישי מעולם לא עברתי עבירה פלילית, ולי יותר קל לומר את הדברים כמי ששומר על החוק בצורה דווקנית. ולכן יהיה יותר קל,
אבל אם המשטרה תרצה גם למצוא עליך, הנה, אתה מדבר על המשטרה במונחים של, אני לא יודע איך לבטא את זה נכון, אבל במונחים חסרי תקדים. אם המשטרה תרצה גם לחפש עליך תיק, אתה מתעמם שאתה אומר לא עברתי שום עבירה פלילית.
יותר ממוזמנת לחפש, ומאחלה שתעשה את כל עבודתה לצד טוב ביותר, רק דבר אחד שלא תשכח, כי במקרה של נבחרי ציבור היא תמיד שוכחת. להזכיר, אם חלילה היא עושה בדיקה והיא תגלה שאין כלום, להזכיר שאנחנו אנשים גם שיכולים להיות נקיים וישרים וזקים, ולא ללכת ולבזות את כל הבני משפחה ואת כל המקורבים מסביב. ובסוף לסגור את התיקים. זה הדבר היחידי שמבקש ממנה. אנחנו מבקשים המשטרה רק דבר אחד. בתיקים ציבוריים, אנחנו מבקשים ממנה הוגנות.
מה יהיה אם יתברר שאכן יש הוכחות לעבירות פליליות מצד נתניהו, אולי לא הוא אלא אנשיו, ולא משנה באיזה תיק, מה תאמר אז?
תגידי, זה באמת משנה.
משנה מאוד, אם יהיו הוכחות, יציגו לך הוכחה, יציגו לך הקלטה, למשל, בין פלוני לבכיר בבזק, תשמע, תסדרו לנו את זה, תקבלו סיקור רועד, אני לוקח את זה כדוגמה הכי מופרעת שיכולה להיות, יגלו הוכחה כזו, מה תעשה על?
ברור שלכולם שאם יש עובדות ואם יש ראיות שמשמר יכולות להרשיע מישהו שפעל בניגוד לחוק, נא להכניס אותו לבית הסוהר בבקשה. זה הדבר שאני הכרתי כל חיי ואני לא מכיר שום מושג אחר. אבל, ברור לכולנו שהעובדות הן לא כל כך רלוונטיות במקרה הזה. יותר מאשר רלוונטי מבחינת המשטרה, זה הקונספירציות, וכנראה שזה מה שהוא רצה לעשות, וזה היה, אלו היו גחמותיו, וזה הכיוון שהוא פעל אליו. למה? כי התקשורת מחבקת כשתוקפים את ראש הממשלה. התקשורת מלטפת ומפארת את משטרת ישראל כשהיא מתיחה את ראש הממשלה מתפקידו. וזה כנראה המנוע להחלטות שמתקבלות במשטרה. כי כשאני ראיתי את המלצות המשטרה ותיקן נתניהו 1000-2000, אני אומר לך, מדובר באבסורד המשפטי הגדול ביותר שנתקלתי בו מעודי. לזה ולשוחד אין שום קשר. אינסטלציה משפטית אפילו לבנות תיק כזה לשוחד. אולי במקרה החמור, הפרת אמונים, שזה הדבר שאם הם היו אומרים, אז עוד איכשהו, היית שומע ממני אפילו מילה.
טוב, הולכים, אתה יודע, הם חותרים גבוה כדי להגיע למשהו באמצע.
זה עצוב מאוד, זה עצוב מאוד שזה קורה במדינת ישראל.
טוב, זה כמעט בכל תיק ככה. חבר הכנסת מיקי זוהר מהליכוד, שיהיה לך בוקר טוב, ונקווה שבאמת כל מי שנחשד בסיפורים האלה, בחקירות האלה, יצא נקי, כי אנחנו צריכים להאמין שחפותו של אדם היא דבר חשוב מאוד, אלא אם כן משהו לא בסדר. אבל עד אז צריך להמעיט בסתם להשמיט ולהפיץ עובדות נכונות יותר או נכונות פחות. חבר הכנסת מיקי זוהר, תודה, בוקר טוב. אנחנו נצא עכשיו לפרסומת, עוד מעט נעסוק קצת בעניינים הביטחוניים שעדיין מרחפים כאן.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן. רוצה להתברג בתחום עם עתיד מבטיח? בוא תבנה על זה. מרכז כיוון מזמין אותך לכנס בונים עתיד, הרצאות מיוחדות, פאנל עם מיטב המומחים, משרות חמות והכשרות בתחומי הבנייה. יום רביעי, וב באדר, בשעה 17:00 במרכז כיוון ירושלים. כניסה בהרשמה מראש לגברים תושבי ירושלים. לפרטים ולהרשמה 0732-800-323, 0732-800-323. לאלמנות רבות אין אפשרות לחתן את ילדיהן. חסדי נעמי חיתנו במהלך השנה החולפת למעלה מ-120 יתומים. עזרו לנו גם בחתונות הבאות. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי ותורמים מנות לחתונת יתומים. כוכבית 4945, כוכבית 4945. תזכו למצוות.
לנשום עמוק את ריח האדמה הגלילית, לגעת בענבים המשובחים. יקב שטו רמו, יקב גלילי ישראלי, מציג את סדרת יינות הבוטיק לחג. יינות אדומים, רוזה ולבנים בסגנון בורדו, עם טעמים וריחות עשירים ומיוחדים, בהכשר בדעת שרב רובין, להשיג בחנויות המובחרות ברחבי הארץ.
פיוק, יין ואלכוהול, שותים ונהנים.
חגיגות פורים ברשת פיוק, מבחר עצום של יינות ואלכוהול לסעודת פורים ולמשלוחי מנות. מתנות מדהימות על קניית יין, פותחנים, כוסות, מקררי יין ועוד. פורים בפיוק, לא מפספסים. רמת אשכול, צומת סנהדריה ירושלים ומישור אדומים. מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
תחייך!
לא, לא, אל תצלם, אין לי שיניים.
מה הבעיה? חייג למרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539, איילון.
התהפכת על הראש? עזוב את מיחם השבת המסוכן ועבור לנועם אחד. נועם אחד, המיני בר המהיר בעולם עם המיחל המשפחתי שנותן לכם גם בשבת מים קרים וחמים ברגע אחד. מאושר לשימוש בשבת בחשרות בדץ מאדרין הרב רובין. ועכשיו מבצע מיוחד לזמן מוגבל. קנו מיני בר נועם אחד וקבלו מאסטר סלייסר מקורי מתנה. המלאי מוגבל, כפוף לתקנון. חייגו עכשיו כוכבית 85-10. נועם אחד, זורם ברגע אחד. כוכבית 85-10.
הונדה ג'אז, בטיחותית, מרווחת וחסכונית, רק ב-499 שקלים לחודש. ב-36 חודשים בתשלום מקדמה והיתרה בסוף התקופה. הונדה, כוכבית 2099, כפוף לתקנון.
תקשיבו למי שחזר מטיפול במופתה ברומניה.
אני הולכת רגיל, לא הייתי יכולה לעמוד כאבים, אין לי כאבים כמו שהייתי קמה בבוקר. תודה לאל, אני קמה, אני מסתובבת, אני עושה לי מה שאני צריכה.
לראשונה, חבילת נופש רפואי בטיפול במופתה ברומניה, בחשרות מעודרת ובליווי רפואי צמוד. התקשרו 03-96-41-555 או הקישו mufeta.org והבטיחו את מקומכם בקבוצה הקרובה, היוצאת בעזרת השם ביותחת הדר.
כן, כן חברים, האלבום החדש של אלי פרידמן עכשיו בחנויות ולהורדה באתר כל חי.
באירוע רפואי מחייגים 101. מערכת מד"א מזניקה באופן אוטומטי את צוותי מד"א המקצועיים ואת ארגוני ההצלה. 6,000 כוננים ו-500 אופנוענים מהיחידות המיוחדות של מד"א בפריסה ארצית יגיעו אליכם בתוך דקות. מגן דוד אדום, מקצוענים בהצלת חיים.
רוצה פאה נוחה? קלה? נושמת? פאה חלקה? גלית? מטולטלת ומעוצבת? רמי גוזרת מחירי הפאות בחצי. לחבוש וללכת. סייל ענק בפאות רמי. מ-1,500 עד 3,500 שקלים. ב-12 תשלומים ללא ריבית. פאות רמי. ז'בוטינסקי 12 בני ברק. 03-73-11-620.
תראה את ההורים של החתן והכלה, נראים מאוד מודאגים.
בוודאי שמודאגים, אין לזוג קורת גג לגור.
לראות את הנולד בדורות עילית. רוצים לחתן בעתיד את הילדים בכבוד? הצטרפו למשפחות הרבות שרכשו קרקע במזרח גוש דן. רק 85 אלף שקלים ויש לכם קרקע בדורות עילית, העיר החרדית החדשה. התקשרו כוכבית 5356, כוכבית 5356. הקרקע אינה להשקעה ואינה זמינה לבנייה.
הלו?
שלום, יובל?
כן.
היי, רצינו להציע לך לשדרג את חבילת התקשורת שלך חינם ולקבל טאבלט מתנה.
טאבלט מתנה?
כן, מתנה! שתצטרך לשלם עליה בכל חודש בתקווה שלא תשים לב.
כללי המשחק השתנו. הרשות להגנת הצרכן חייבה חברות תקשורת ב5 מיליון שקלים בגין הטעיה זו. הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן נאבקת גם בחברות התקשורת.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
קובי פינקלר פרשננו לענייני צבא וביטחון, שלום, בוקר טוב. יעקב פינקלר? קובי איתנו?
כן, שומע.
שומעים גם אותך, מה שלומך?
שומעים אותך של טוב.
טוב.
זה גמור, ברוך השם.
אוקיי, בוא נדבר על טיל החץ.
אני רוצה בטיל החץ בבוקר, תשמע, מה לעשות?
מי יראה אותך?
או, שמשגרים את הטיל החץ ב-2:30 לפנות בוקר.
חשבתי איזה יועץ תקשורת רצה להציע לך סקופ תמורת סיקור אוהד, משהו שיהיה ככה עסיסי.
הנה, זה סיקור אוהד, נשמע. זה שמאירים אותי ב-2:30 בבוקר, משרד הביטחון, זה סיקור אוהד. זה כל דבר מעניין. אני לא חושב שהוא שונה מדברים אחרים, כי גם משרד הביטחון יש לו אינטרס ועניין. לפאר ולשבח, במקרה זה זה ביטחון ישראל, אבל...
יותר מאשר לפאר ולשבח, יותר נראה לי להלחיץ ולהפחיד גורמים מחוץ לגבולות ישראל. טוב, בקצרה, הסיפור של טיל החץ, כבר כמה פעמים ניסו לשגר אותו, היו תקלות, או נעצר ברגע האחרון, הפעם זה הצליח, אני מבין.
הפעם זה הצליח, הפעם לא היה כאן מיירים. כלומר, היה פה טיל ששידרו אותו לעבר מטרה בחלל, מאות קילומטרים בחלל, דמיין לעצמך שתחנת החלל הבינלאומית נמצאת במרחק של 400 קילומטר מכדור הארץ, היא המטרה הזאת נמצאת גבוה יותר מאשר הדבר הזה. הטיל הזה עושה את מעופו לכיוון המטרה, שהיא כאמור מטרה מדומה, דמי של מטרה, כיוון שלא היה כאן מיירת, והוא פוגע בה בצורה מוחלטת. כלומר, אילו הייתה שם מטרה, אילו היה שם טיל חלילה כמו שהיה באיראני, הוא היה פוגע בו בהצלחה. בהחלט הצלחה טובה למערכת הביטחון, אחרי כמה וכמה ניסיונות לא מוצלחים, וזה קורה לפני שיוצאים לאלסקה, כדי לבדוק שם את המערכת בצורה הרבה יותר טובה, במקביל גם פעילות נוספת כאן, קרוב מאוד יותר לקרקע, אין משום שיגור של רקטה לעבר אחד היישובים באזור עוטף עזה, שוב ארגונים צהורים, שוב לא החמאס כאן, אבל בצהל רואים את החמאס כמפעיל מנוף ולחץ על כל מה שיכול להיות ברצועת עזה, לכן מה תוקפים בצהל שוב אותה מנהרת טרור, מנסים את העובדה הזאת כדי לחסל את כל סיפור המנהרות, או להתקדם בחיסולם של אותם מנהרות, וזה קורה לפנות בוקר גם כן מעל שמי רצועת עזה.
קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון, תודה שיש בוקר טוב ושקט, להשתמע. להשתמע. אנחנו מסיימים את מהדורת הבוקר, תודה לכם שהייתם איתנו גם הבוקר הזה, כאן בקול חי. אחרינו הרב יצחק פנגר, עם ההשראה היומית, אל תפספסו, פשוט לקבל מנה גדושה וטובה של עיצות ליום ארוך שיש לכולנו, לכל אחד ואחד מאיתנו. אז תודה לכולם, תודה לצויק הגרוניך האורך, תודה לטכנאי שלנו מוטי קופפר. אנחנו נשתמע כאן בעזרת השם גם מחר בדקה לשמונה עם החדשות של מחר, שבעזרת השם עד מחר יהיה הכל שקט ורגוע. יום טוב, בוקר טוב.